אגיד שאם יש משהו שמטריד אותי, לא מטריד במובן המעצבן, אלא תורדת מלוכתי בפורים, זה אסתר המלכה. זה ממש קשה, לא? נראה לי שהרבה בנות חושבות עליה. נראה לי שגם מרדכי חשב עליה. מה? כן. זה לא מה?
זה רמה מעל, זה לא בדורנו, זה כזה.
נכון, היא באמת אסתר הייתה נביאה.
כן,
ואז אתה
אומר, אוקיי, אבל מה אני
לוקח
כאילו, יש
לך שעתיה, ברור. תרצות להיות נביאה. לא, בעזרת השם. הדסה היא, עכשיו יש לה מולדת בשבת. היא נולדה, כאילו, ביהודה לפדר. לכן, האמת שדבורה נולדה ממש בפורים, כאילו הייתי פה במדרשה, ואז הלכתי ללדת, וקראנו לה דבורה. משום שלא הצלחנו להגיע להסכמה, אני לא רציתי אסתר, יעקב לא רצה הדסה, בסוף דבורה זה אמא של יעקב, אז זה דווקא יצא טוב, ואחר כך היא כבר נפטרה. אבל, וכשדוסי נולדה, אז אמרתי ליעקב, טוב די, אין מה לעשות, כאילו מה אתה רוצה, כמה עוד יצטרכו להיוולד על פורים כדי שנבין את הרמז, אז יקרה הדסה. אבל כן, אסתר היא באמת, כאילו זה באמת... זה סיפור מאוד, זה באמת סיפור מאוד מאוד קשה, הסיפור הזה, שבסוף נכנסת לארמון המלך. מה זה, ותילקח אסתר, כל הזמן הפסוקים כאילו ממש מדגישים לנו את ותילקח, כאילו שהיא באמת, זה לא היה שם שום מעשה שלה, ממש כמו איזה חפץ. בכללי אני חושבת שלקרוא את כל הפסוקים הראשונים, את כל הפרק הראשון של המגילה, זה וואי, כאילו אנחנו חושבים שהדור שלנו פרוץ ויש בו כל כך הרבה מורכבויות ולאן עוד אנחנו יכולים להידרדר. תחשבו מה זה חצי שנה משתה. 180 יום, זה חצי שנה. שמה עושים שם? יושבים, אם דיברנו על יין?
איזה בנורי ששתים בפורים, כי כאילו, אפילו הרמתו כנה הראשון, שאתה חושב שעוד על כמה חומר היה בזה, את כל סוגי היין, ואז כאילו, אנחנו שתים, הבנתי.
זה בדיוק, זה מאוד, א', את צודקת נועה שזה התיקון, אני אשלח לכם, אני לא הייתי מותר לעשות את זה, אבל נשאל את רז. השיעור הזה של אמונתך, הוא ממש מדבר על הקדושה של הגוף, ולמה היא מופיעה דווקא בפורים. וואי, בפורים, אני מרגישה
שזה... לא,
אבל
תגידי את הסתם, זה ממש שיעור.
כן, אני תגידי את הסתם, מופיע זה חבל שאני רואה.
לא יודע, פשוט
שיעור. אבל את צודקת, אבל את מבינה, אפרת, זה העולם הזה, הפער הזה, בין... משתי אחשוורוש, ביום שלישי דיברנו על זה, מה זה, לא דיברנו, רק אמרתי את זה ככותרת, שכל הפרשות שלנו עכשיו, של פורמת הצווה, שזה הזמן של פורים, תסתכלי, זה אותם חומרים, זהב, חור, וקרפץ, ותכלת, ובוץ, כאילו, זה אותם מילים, ממש, על מעשה המשכן ועל ארמון אחשוורוש. הפער הזה שנמצא במציאות, שאתה יכול להיות 180 יום במשתה, כאילו זה לא יודעת, אפילו אני חושבת על זה, מה עבר האחשוורוש בראש שהוא אומר לבשתי לבוא לפניו ערומה? כאילו, את מבינה? זה אפילו לא רק היין. איזה מין עולם זה? שאתה קורא למלכה שלך, באמת, זה עולם מוסרי שאני לא יכול, ברוך השם שאנחנו לא יכולים להבין אותו. זה פשוט, זה אפילו לא נראה לי זה מחמאה להגיד עולם מוסרי שאנחנו לא יכולים להבין אותו. זה חוסר גמור של מה זה צלם אלוקים שנמצא באדם, מה זה בן אדם, מה זה ערך של האדם, זה באמת לוקח, מה זה ויאספו בתולות, אתם יודעות, היה להם בית של הבתולות, כל בחורה שהייתה מגיעה לאחשוורוש, היא הייתה הולכת אחר כך, אמרו לכם את זה, להרמון אנשים, חייה נגמרו, היא יכולה להיות רק פילגש של המלך, בנשים חיכו לזה, זאת אומרת, זאת הייתה מסעת נפשם, הם אחר כך, זה ממש, לא יודע, אני מרגישה שזה ממש לאן העולם שלנו יכול להגיע, לא סתם מלכות פרס נמשלה לדוב, כאילו החומריות, לאן שצלם אלוקים יכול להימחק, מאוד 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 חזק, מאוד, אני מקווה שהעולם שלנו הפוסט מודרני לא יגיע עד לשם, אבל זה באמת ממש עולם של הפקרות של רוח. כאילו, שמאוד מאוד חומרי. ואסתר היא באמת נמצאת שם, וזה העולם שהיא חיה בו, זה העולם שהיא נשארה בו, זה העולם שהיא חיה בו, זה המקום שהיא...
זה מרגיש כאילו, מצד שני גם קצת לא רגיוני בעולם שלנו, זה כאילו את כל הפמיניזם וזה שזה כאילו בכלל, כאילו, אבל גם מצד את בעצם, כאילו, לעשות דברים בכללי, כאילו, לא, דברים כאילו עבר להלכה, ולעשות משהו כזה, שאתה אומר, אתה חושב שזה למען ישראל, וכל המקום הזה של יביב לילד כזאת, כאילו, כזה, נכון, זה לא...
נכון.
אתה לא במקום הזה בכלל.
נכון, אני חושבת שזה גם חלק מהקושי שאנחנו אומרים, כאילו, הלו, מרדכי, מה אתה אומר לעשות? זה באמת, יש דבר כזה שנקרא מבחינה הלכתית הוראת שעה. זה לא, הוראת שעה זה לא משהו של הצבא, כן? זה, או של התקנות של הקורונה. זה באמת, זה מבחינה הלכתית. יש דברים כמו מעמד אליהו בהר הכרמל, נכון? שאליהו בעצמו בא ואומר, נקרים קורבנות, יש משכן, אסור להקריב קורבנות בבמות. איך אתה אומר עכשיו להקריב פה קורבנות? זה כוח, זה גם לא כוח, זה, יש איזה יחידי סגולה כאלה של נביאים, או ראש הסנהדרין כמו מרדכי, שהוא בא והוא יוצא נגד ההלכה, והוא אומר, עושים, צריך לעשות עכשיו משהו שהוא מנוגד להלכה. את צודקת, זה רק מחריף עוד יותר את הנקודת קצה שאסתר נמצאת בה.
זה לא קיים בכלל.
היום בטח שזה לא קיים. לא, היום זה לא קיים. זה רק נביאים או ראשי סנהדרין יכולים להגיד דבר כזה. את צודקת. ולכן אני חושבת שזה יותר, כאילו זה יותר קשה לנו. לא, את ממש אתמול כשקראתי את זה, ממש חשבתי על עקדת יצחק, שנכון, אנחנו כל כך מסתכלים על אברהם אבינו, והוא קיבל את זה בנבואה מריבונו של עולם. תעשה משהו הפך הגמור למה ש... לכל הציוויים שעד עכשיו אמרתי לך. ממש, תיקח את כל התורה כולה, תשנה אותה, לא יודעת, אפילו 180 מעלות זה כלום, כאילו לעומת זה, ולך תקריב את הבן שלך. בזה מה שמרדכי אומר לאסתר, שכל כולה צניעות, כל כולה, נכון, בשכר צניעות שהייתה ברחל, יצא זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר צניעות שהייתה בשאול, שאול, אפילו את קצות האצבעות שלו לא ראו, בסדר? כל כולו פנים, כל כולו חיבור אלוקי עמוק, אנחנו רגילים להסתכל על שאול בתור איזה מלך לא סוג א', נגיד את זה בעדינות. שאול הוא באמת היה כמלאך אלוקים, הפנימיות שלו, הוא זהר אותה החוצה, וזאת אסתר שיוצאת ממנו, זאת המהות שלה, הצניעות, הפנימיות, הדבקות האלוקית הזאת, ואתה בא ופלוח, משפריץ אותה בבית החשברוש, כאילו זה, כאילו ההפך הכי גמור שיכול לבקש מאסתר, מאסתר באופן פרטי, ומהמציאות שהוא מנסה לגאול את עם ישראל ממנה. אתה רוצה להוציא את עם ישראל ממשתי החשברוש, אז אתה שולח אותה לעשות את הדבר הכי הפך. ראינו, לא משנה, קיצר, ישבתי עם הבנים שלי וקראנו מגילה, זה קרה בדיוק פעם אחת, טוב, שלא יהיה לכם איזה פנטזיות שכל היום יושבים אצלנו ולומדים מגילת אסתר, אבל אז יש לי יעקב איזה פירוש כזה שקוראים לו מנות הלוי, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל הוא כותב על מרדכי עומד בשער המלך, אחרי שאסתר כבר נבחרה להגיע לשם, והוא עומד וכתוב לדעה מה יעשה בה. אז המנות הלוי הוא מפרש שם, מה זה לדעה מה יעשה בה? אני אומרת לכם את זה במילים שלי, טוב, אני לא זוכרת בדיוק את הניסוח, אבל אני אומר, איך תתגלגל ישועת ישראל על ידה? זה לדעה מה יעשה בה. הוא לא נמצא שם והוא שואל, סליחה, מה שלום אסתר? היא מרגישה טוב, אכלה ארוחת בוקר, איזה קרם הביאו לה היום? זה לא מעניין אותו. הוא ברור לו שמשהו, שזה לא סתם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גלגל את המציאות הזאת, סתם, כאילו אין פה איזה מקרה, או אפילו אין פה איזה פרק כזה, סדרה משעממת. יש כנראה איזה מציאות מורכבת שאמורה להיות פה, ואסתר הולכת לשנות את העולם, כאילו זה ממש, וזה עוד לפני המן, זה כאילו לא לפני, כן, זה עוד לפני המן, זה רק כשהיא נבחרה, אפילו עוד לפני הגזרות, לפני הפור, כלום. ברור לאסתר ולמרדכי שיש פה איזשהו מהלך אלוקי, וההקשבה האלוקית הזאת, זה התכונה של שניהם. אז את צודקת, שילת, זה שאלות מקוות אמיתיות. התשובה עליהן זה באמת כוח של נביאים ושל של ראש הסנהדרין. זה אפילו מעמד שאנחנו לא יכולות עם ההנהגה המבולבלת הזאת שאנחנו נמצאים בה, המנהיגים, כאילו, שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה זה ראש הסנהדרין שבא ואומר, זה קשה, את צודקת, זה מאוד 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 קשה. יש על זה פסוקים שלמים בתורה על נביא שקר. איך בוחנים אותו, ואיך יודעים שמה ש... אם יש דבר כזה שנביא אומר נגד ההלכה, איך בוחנים את זה לדעת שזה דבר אלוקים, ולא איזה, כמו שבתאי צבי, מכירות את זה, זוכרות את זה מהיסטוריה? לא. שהוא גם אמר, אני נביא שקר, נחרת, כאילו, איזה... והוא באמת עשה דברים אחרים, באמת. וההלכה היא מודאגת מזה, בסדר? שכל אחד יבוא ועכשיו יבוא ויגיד, הנה יש לי רעיון, אני יודע איך נציל את עם ישראל, בואו אני אגיד לך מה לעשות. יש לזה ממש גדרים, כאילו זה לא מה שבא לי אני אגיד. אז בוא נקרא קצת טוב. רצית להגיד משהו?
לא.
ובחלק זה, היה הגילוי המיוחד של פורים. בתחילה היה בבחינת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. נכון, כבר בטח אמרו לכם את זה 700 פעם, שאסתר מן התורה מניין, יש פסוק בדברים. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, זה אסתר. אסתר אסתיר, פירוש אסתר כפול, שהוא האסתר הקשה ביותר. כל עוד זה רק אסתר יחיד. אסתר של צרות רבות ורעות, אך לא נסתרה מהם קרבת השם יתברך לעמו ישראל, יש בכוחם של ישראל לעמוד בזה. שיש בכוחו של יהודי לשאת בכל האסתרים, כל עוד הוא מרגיש את עצמו קרוב להשם יתברך. מה זאת אומרת? כאילו הנתיבות שלו מסביר לנו עכשיו, מה זה הכפילות הזאת של אסתר? אסתיר. כאילו גם בריחוק מהשם יש שני שלבים, נכון? אז מה זה האסתר האחד? שמה? שיש? צרות. נכון? במלחמת המפרץ, בדיוק הילדים שלי הביאו איזה קומיקס כזה, במלחמת המפרץ. וואי, תקשיבו, קומיקסים זה צחוקים. מי שרוצה קצת שמחה פנימית, לצחוק על העלילות ההזויות שכותבים, זה לא לצחוק מהטקסט, זה לצחוק מההזיה, מוזמנת. באמת, אני קוראת להם את זה, אבל מי שרוצה לצחוק באמת זה חמוד, בדיחות של המגזר, זה הגיע הזמן. נכון? את מכירה את זה? לא. בואי נשאיר. וואי, תקשיבי, היינו יושבים בערב שבת, ואני קוראת להם את זה בכל ונקרא את מצחון. הם חמודים, הם מצחיקים. לא. בואי, אני אנשי לך. תקראי. זה חמוד. אבל צריכה לקרוא את זה בכל עם קהל. אחרת זה לא מצחיק. נראה לך, הילדים שלי, וואי, וואי, וואי. לכי. לא, הדסה סבבה, הבנים, מישהו נכנס לנו הביתה, תלכי מכאן. ככה. איזה חשוב, מה אני אעשה עם הילדים האלה? אני לא יודעת, אני באמת. לא, לא, זה ממש לא בא. לא, לא כל הילדים. הם יודעים שכל היום אני יורדת עליהם. אז אסתר ראשון, אז לדוגמה אמרנו, נגיד מלחמת המפרץ. זה היה צרות. אתם לא הייתם אז נראה לי בכלל, אני הייתי בכיתה ה'. זה היה צרות. אבל ממש ראית, את הרגשת קרובה להשם. ראית את יד השם בדבר. שולחים, טיל נופל באמצע תל אביב, הדירה ריקה. וואלה, ממש, איזה מקרה. טיל נופ... מלא מלא טילים מתפוצצים. בסדר? זה האסתר רמה ראשונה. יש צרות, אבל יהודי ברור לו, גם ברמה הלאומית וגם בצרות פרטיות. בסדר? יש ספר ממש... שמעתי שהוא יפה, אני לא קראתי אותו, אבל נכון שהרב מרדכי כתב על איסורים, על כאילו על השמחה באיסורים, על אמונה בשעת משבר, ככה הוא קרא לזה. שאתה מרגיש כמה המשבר פה, הצרות רוחשות עליך וגועשות עליך, אבל האדם מרגיש קרוב לריבונו של עולם. זה אסתר אחד. כל עוד הוא מרגיש, יהודי יכול לשאת בכל האסתרים, כל עוד הוא מרגיש את עצמו קרוב להשם יתברך. אך האסתר הקשה ביותר הוא כאשר יהודי מרגיש את עצמו במצב של השלכה, רחמנא ליצלן, שנדמה לו, כאילו הקדוש ברוך הוא, אינו משגיח עליו כלל חס וחלילה. על זה נאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. עכשיו אני לא יודעת אם זה קרה לכם באופן אישי, או שזה לפעמים גם קורה לנו באופן לאומי, שבאמת אנחנו מרגישים, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? איפה אתה בסיפור הזה? כמה צרות יכולות לנחות על הראש של בן אדם? צרה, אחרי צרה, אחרי צרה. והוא באמת לפעמים מרגיש, אני לא אשאל אם חוויתם את זה פעם, אבל באמת לפעמים בן אדם יכול להרגיש, אתה פה בכלל? אתה נמצא איתי בסיפור הזה? אתה משגיח עליי בכלל בסיפור הזה? איפה אתה? וכזה אסתר עבר במיוחד על אסתר המלכה. שהיה עליה לעמוד בניסיון של אסתר כפול. כמאמר אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר, שבזה גופה היה הניסיון הזה. שהיה נראה שהמצב כבר ללא תקנה. שכבר נכתב ונכתב בטבעת המלך, מלכו של עולם. נכון? כשכתוב שם שהגזרה נכתבה בטבעת המלך, אתם מכירות את זה, בטח גם את זה אמרו פה, נכון? שכל פעם שכתוב המלך החשברוש, מתכוונים למלך החשברוש, שילת נמצאת בכל השיעורים, אז היא עושה לנו, כן? והמלך שכתוב אם מצאתי חן בעיניך המלך, זה לא מתכוונים לאחשוורוש, זה ריבונו של עולם. וכשכתוב נחתם ונחתם בטבעת המלך, ריבונו של עולם רואה את עם ישראל, רואה אותנו בגלות, רואה אותנו ערב, זה עוד לפני גאולת עזרא ונחמיה, בית המקדש השני, ואומר הלו חברים, איפה אתם? לאן אתם יכולים להגיע במשתה של אותו רשע? אף אחד חוץ ממרדכי לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא בא, אני לא קורע ולא משתחווה. אתם יודעים שלא יכרע ולא ישתחווה. אתם יודעים שאתם לא יכולים להיות שם. איפה אתם נמצאים? והגזרה נכתבה ונחתמה בטמאת המלך. אחשוורוש הוא רק מסובב פה את הוא רק רואה השחקן, בסדר? באירוע הזה. איפה אתם נמצאים? ואסתר היא בעומק שלה, היא נביאה. היא מבינה את זה. היא רואה והיא מבינה, הגזרה הזאת היא לא גזרה מהחשברוש, היא גזרה אלוקית. אסתר אחד, בסדר? יש פה גזרה אלוקית של צרות והיא מבינה את החומרה שלה, ולא נדבר בכלל על איפה היא נמצאת, כמה היא מרגישה רחוקה מריבונו של עולם. שכבר נכתב ונחתם בטבעת המלך מלכו של עולם להשמיד את כל היהודים, שאין השלכה גדולה מזו. וכמו שאמרה, וכאשר עבדתי, עבדתי בעניינים הגשמיים, ועבדתי בעניינים הרוחניים. אני חושבת שהנתיבות שלא מדייקת זה שכשמי שמבין שהגזרה הזאת נכתבה ונחתמה בטבעת המלך, הוא כבר מרגיש איך הקדוש ברוך הוא השליך אותנו. בעניינים הגשמיים, פרעה אני אומרת, סליחה, אני כבר בפסח עם הלחץ, אבל אחשוורוש והמן רוצים להשמיד את כולנו. זה לא חנוכה שהם אומרים לנו, סבבה, תתייבנו, בואו, אין בעיה. תהיו, תישארו, אבל תעשו משהו אחר. הם לא משאירים לנו שום פתח מילות. לא יהיה יהודים יותר. ב-27 מדינה, זה לנו נראה שאמריקה היא מעצמה, או שברית המועצות הייתה ענקית. זה כל העולם המוכר, בסדר? זה העולם שהעולם מכיר, 127 מדינות. והחשברוש והאמן מתכננים למחוק את כל היהודים מהגזרה שנמצאת פה בכלל. זה כאשר עבדתי, עבדתי בעניינים הגשמיים ובעניינים הרוחניים. אפילו אי אפשר להיות אנוסים, אי אפשר לעשות בכאילו, אי אפשר להתנצר כלפי חוץ. כאילו אני משווה את זה, נגיד, למה שהיה באינקוויזיציה. אין יותר עם ישראל שהיא כמושלכת לגמרי. וזה הניסיון הקשה ביותר ליהודי. כאשר מכל הצדדים נדמה לו כי חס וחלילה נגרשתי מנגד עיניך. ואסתר עמדה בניסיון זה. כמאמר חז"ל הנזכר, כשנכנסה אסתר לבית הצלמים, נסתלקה ממנה שכינה ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? נכון? מה הסיטואציה? שאחרי שהיא בעצמה אומרת לאחשוורוש, סליחה, למרדכי, אני לא יכולה ללכת אל המלך. אם אני הולכת אל המלך, עבדתי. זה כבר לא באונס. אני כבר לא אנוסה. אני בוחרת בזה. אין לי מקום בעולם הזה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אין, אני מתרחקת מהבית שלי, אני כבר אהיה אסורה עליך. אני מתרחקת מהעם שלי, אני זהו, הלך עליי. ועוד אחרי שהיא אומרת, שמרדכי אומר לה, ומי יודע אם לעת כעת הגעת למלכות, אחרי שהיא מגייסת את כל כולה כדי לעמוד בשליחות הזאת, תחשבו על הרגע הזה שהיא נכנסת לתוך הבית, לתוך הארמון של אחשוורוש, זה גם כבר הספקתם, נכון? והיא מושיטה את ובשנייה הזאת כשהיא נכנסת, כתוב שזה מזמור למנצח על הילד השחר. אלי אלי למה עזבתני, שבאותו רגע נסתלקה ממנה שכינה. תחשבו שהיא נכנסת לתוך גובה הרעיות הזה, והיא כולה בטח ממלמלת פרקי תהילים, ואומרת לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תהיה איתי ברגעים האלה. אני נכון, אני עושה את כל זה למען עם ישראל, בשבילך. אני מקריבה את העולם הזה ואת העולם הבא שלי, אבל זה בשביל עם ישראל. ובכניסה נסתלקה ממנה שכינה. איזה תחושה זאת? זה ממש אלי אלי למה עזבתני, זה אנוכי אסתר אסתיר. אני לא יכולה אפילו לדמיין את עצמי במקומה, אבל כאילו אני מדמיינת אותה כולה גם ככה לבנה אחרי 3 ימים של צום, בקושי עומדת על הרגליים, אבל כאילו איזה פיק ברכיים כזה אז בשביל מה אני הולכת? אז אולי המעשה שלי לא רצוי לפניך, אז בשביל מה אני נכנסת לשם? והרגע הזה שהיא באמת מרגישה עזובה שלמרות כל אבל מה היא אומרת? אלי, אלי, למה עזבתני? שלמרות כל ההסתרים, אלי אתה בעניינים הגשמיים, ואלי אתה בעניינים הרוחניים. כאילו אסתר היא חצופה, היא לא חצופה, אבל כאילו היא באה לריבונו של עולם והיא אומרת לו, לא אכפת לי מה ההלכה אומרת עליי. אתה אלי, אלי. זה לא אכפת לי. גם אם העולם, העולם הבא שלי הלך, ריבונו של עולם, אתה איתי. כאילו היא שולחת איזה לסו כזה לריבונו של עולם ואומרת לו, אני לא נותנת לך לעזוב אותי. אתה נשאר איתי, וזה ממש הרגע הזה של האסתר אסתיר. וכמו שאמר לו מרדכי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, שלכאורה תמוע מאוד כל העניין שמרדכי יתייצב, רגע, אולי נדלג על זה רגע.
רגע, היא כאילו אומרת, שכאילו אומרת,
אבל זה לא רק שהיא, היא, היא התמצית עכשיו של עם ישראל. היא באה ללמד אותנו שיש רגעים, ואני חושבת שבחושך של הגלות, אם אני לא רוצה בכלל לדמיין את השואה, איפה יהודים עמדו שם, אבל היא צורבת עכשיו בעם ישראל, דווקא בפתח של הגלות. זה לא תובנה אפילו, לא יודעת, איזה מין ידיעת חיים אמונית, כזאת עמוקה, שלא משנה מה יש בעולם הזה. גם אם את חובה צרות, את אומרת, ריבונו של עולם, אתה איתי, גם אם את חובה, לא את, חס וחלילה, אבל גם אם האדם חווה כאלה צרות קשות, והוא מרגיש שאפילו ריבונו של עולם כבר לא איתו. מה זה שריבונו של עולם כבר לא איתו? בואי נקרא את זה שנייה, טוב? אבל היא צורבת בנו איזה ודאות אמונית כל כך עמוקה, שזה אפילו לא רק להתבטא לפני רצון השם. היא כבר התבטלה לפני רצון השם. אבל ששם היא אומרת, ריבונו של עולם, גם אם אני מרגישה הכי הכי לבד בעולם, כבר התבטלתי, כבר מסרתי הכל, בסדר? אין לי כלום חוץ ממך, גם אם אתה. באותו שנייה אני מרגישה שאפילו אותך אין לי, אין דבר כזה, אני לא קונה את זה. זה החידוש שלה, שהיא אומרת, גם בתאומות הכי חשוכים, כשלכאורה אני מרגישה שכבר אפילו את ריבונו של עולם אין לי, אפילו שם יש לי. אפילו שם אני איתך, בואי נקרא את זה, רגע.
זה כאילו הנושא הכפול שכאילו...
כן, כן.
היא
עוד יותר, היא חוצבת בתוכה כאלה תהומות, כאלה עוצמות של שייכות לריבונו של עולם, שאפילו כביכול ריבונו של עולם ויתר עליה, כי היא הולכת לאחשוורוש, היא לא מוותרת על ריבונו של עולם. אז היא מחזירה אותו אליה, בסדר? וברור לי שבסוף, נכון, היא נמצאת בארמון. מי שלא הספיקה לקרוא מלכה בעל כורחם בשעות הפני המועטות שיש לכם, אז היא יכולה לקרוא. אבל נכון, והיא נמצאת שם בארמון, והיא יולדת ילד, והחיים שלה ממשיכים שם. והיא אומרת לריבונו של עולם, זה לא אכפת לי איפה אני. זה לא אכפת לי. אתה איתי. זהו. אין דבר כזה שיהודי או שאדם מישראל הוא נמצא בלי ריבונו של עולם. אין מציאות כזאת. אם אני נותנת לו פתח להיכנס, אם אני עושה את העבודה הזאת, אולי שאלת אז מה אנחנו יכולות לקחת? אנחנו לא נהיה אסתר. אבל אם כל כך צורבת בנו איזושהי אמונה פנימית כזאת, בלתי ניתנת להירעור. ואני חושבת שבקצת מזה, זה כאילו, אולי זה הרובד הגלוי הזה של הסוד של פורים, שהיא באמת קושרת אותנו לריבונו של עולם, את עם ישראל, את המהות של מי אנחנו, שאין מציאות כזאת בכלל, שיהודי הוא לא בנים אתם להשם אלוקיכם. זה אנחנו. לא משנה כמה הסתר פנים, לא משנה כמה תחפושות, לא משנה כמה ריחוק, לא משנה כמה ישבו ונהנו בסעודתו של אותו רשע. המהות שלנו זה בנים אתם להשם אלוקיכם. באמת לפעמים זה קשה, לפעמים את רואה ברחובות כל מיני דברים שאת אומרת, יאללה, השם, מה נסגר? כאילו באמת מה נסגר? עם כל מיני עליות של רבע יהודים מהצד של הסבא של האבא. ואת אומרת, נו יאללה, ריבונו של עולם, עזוב. ולא יידח ממנו נידח. יש באמת, הפסוקים האלה שקוראים אותם בתפילה של ראש השנה, ובאו העובדים מארץ האשור. זה מה שאסתר אומרת. יש ניצוץ יהודי, הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו, במובן הכי עמוק של מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כל אחד יכול להיות בעמדה הזאת של מלכות. כל אחד, כל נשמה יהודית יש לה גאולה להיגאל למקום של מלכות. זאת עבודה ממש קשה. כאילו, זה באמת עבודה קשה. רוחנית ופנימית ולהאמין בעצמנו ובעם ישראל, אבל זה פה. וואי, זה מה זה יפה, אבל נגמר לנו הזמן, מה זה, מה נעשה? אבל אולי רק קצת את הסוף. הנה, אתם יכולים, בזה השלישי, מסכימות רק את הסוף שזה. בשורה השנייה כתוב, וכאשר הגיע אסתר לבית הצלמים, ונסתלקה ממנה שכינה, זה היה כבר לאחר שקיימו לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי. ואחרי כל זאת מסתלקה ממנה שכינה, הוא עוד יותר רוצה להסביר לנו איפה היא נמצאת. כאילו היא באה לריבונו של עולם, כבר עשיתי הכל. יריתי בכל התותחים. כל עם ישראל עשו תשובה, נכון? סק באפר ריצה לרבים. כל התינוקות של בית רבן עומדים ומתפללים. כל האימהות עומדות לידם. כולם עשו תשובה. אני צמתי. כל המציאות של העולם היהודי כולה מתחננת לריבונו של עולם. במה היא חובה ברגע הזה? נסתלקה ממנה שכינה? וואי, זה... כאילו אין לי מילים אפילו בכלל לתאר את התחושה הפנימית שיכולה להיות של כזאת נפילה, כזה ייאוש היא יכולה להגיע שם. והיה נראה שהכל לא הועיל והפסה תקווה. באותה שעה האמינה בדבר אחד, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא השליך אותה לגמרי.
אסתר אומרת, אין סיכוי שהקדוש ברוך הוא מוותר עלינו. ומתוך כך נהנתה ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? וכמו שפירש מזה מרן בעל דברי שמואל, למה עזבתני? וכי ייתכן כדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עזב אותי? הלא מבלי הקדוש ברוך הוא, אין לי שום קיום. ואילו היה חס וחלילה עוזבני לערב פיין, לא ינתר ממני מאומה. איך ייתכן שעזבתני? נכון? אתם מבינות מה היא אומרת? היא אומרת, אם באמת השם היה עוזב אותי, הייתי הופכת להיות מתה. אני לא, אם לא נמצאת בי נשמה, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, אין לי שום, כי אני לא קיימת בכלל, אין אסתר. אם אני פה, סימן שהקדוש ברוך הוא איתי, אין לזה שום הבנה אחרת. ואז היא עוד, אלא שנדמה לי כי עזבתני. זה בדיוק התחפושת של פורים, שאומרת, נדמה לי, הכל פה, אני יכולה לפרש את המציאות בהבנה שלי. אם אני מסתכלת על המציאות שהקדוש ברוך הוא כל הזמן, במקום אחר הוא כותב, נתיבות שלום, שעיקר העבודה של פורים זה הביטחון בהשם, זה זה. שהשם איתי, לא משנה מה אני רואה במציאות, ההבנה הגמורה הזאת, שהשם איתי והוא לא עוזב אותי. וזהו שאמרה אסתר, למה עזבתני? מדוע נדמה לי שעזבתני? שהיה ברור לה שלא ייתכן כדבר הזה. ומאחר שעמדה בניסיון ולא התייאשה, אף בשעה הקשה הזו שנסתלקה ממנה שכינה, נפתחו כל שערי הגאולה, שנתגלה שאין זה אלא ניסיון, ונהפכה כל הגזרה לישועה והצלה. באמת אסתר, היא נמצאת פה, היא כאילו חוד החנית, היא ממש מהווה את המהות של עם ישראל, של התיקון הרוחני שעם ישראל עובר בנקודה הזאת של פורים. שהיא בוחרת בלהאמין בישועת ישראל לעצמה ולעם ישראל, היא פשוט מכריחה את ריבונו של עולם להיזכר, לזכור, נכון? שהבן יכיר לי אפרים, נכון? זה זכרונות. מדי דמרי בו, זכר אזכרן וון. זה המהות שהיא כל כך לא מוכנה לוותר על זה, והתמצית שלה היא מביאה את כל עם ישראל להיות בבחירה. ובתוך זה, הדור קיבלו בימי החשמרוש, וההתאמה המלאה הזאת, של ממש כמו מתן תורה, שעם ישראל מתגלה בשיא תפארתו אחרי הגזרה הזאת. אז מה? אני חושבת שגם בסוף זה המקום של השמחה הפנימית, כי השייכות הזאת של ריבונו של עולם באופן הכי הכי מלא, שאין מציאות כזאת בכלל, אין איזה אבא אמינה כזאת שאני יכולה להיות במציאות של אלי אלי למה עזבתני. אני תמיד מחוברת לקדוש ברוך הוא, וזה השמחה העמוקה, כאילו זה השמחה הפנימית, השייכות הבלתי ניתנת להפרדה, לא משנה מה יקרה, גם אם נחתם ונחתם בטבעת המלך, זה רק כדי להוציא אותי, עוד יותר להחזיר אותי, לא להוציא אותי, אלא תובנות היצוקות האלה, שאסתר המלכה, בגללום, זהו.
כן. את המציאות ואנחנו פחות מה להסתיר ממנו.
איפה את רואה את זה?
לא, אתחל כאילו שיש כמה התקלות לראות את המציאות.
אני לא זוכרת מה אני אומרת. שאנחנו...
כאילו נגע בזה,
עוד פעם לא הבנתי?
שיש כמה התקלות את המציאות ואנחנו בוחרים כאילו מה להסתיר. כי בסוף כאילו גם את זה ויכולה לראות
נכון, 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 כן. בסוף תמיד המציאות את יכולה לפרש אותה מאלף כיוונים שאת רוצה. את יכולה לבחור איזה אירוע את מדגישה ואת עובדת איתו פנימה, ואיזה אירוע את אומרת, זהו, הקדוש ברוך הוא עזב אותי, אני לא, כאילו התייאש ממני, אין לי סיכוי, די, מכה אחרי מכה אחרי מכה, אין לי, כאילו אין לי שיח איתך ריבונו של עולם, אני לא יכולה יותר. בסדר? גם באופן לאומי, בסדר? אחרי הגירוש, אני יכולה, מהחיי הקצרים, כאילו אני יכולה להגיד שאחרי הגירוש, אני ממש זוכרת את היום הזה שהיה את המונה, בטח אתם לא יודעות בכלל, כאילו את כל הדברים האלה. ממש, המונה? לא, לא. ממש אחרי הגירוש זה היה כלום, כאילו כמה חודשים אחר כך היה גירוש, גם גירשו, כאילו פינו את המונה, ווואי, זה היה מזעזע, אתם לא מבינים, סוסים, בעטו בנערים, כאילו משהו, באמת זה היה ממש קשה, ממש אני ממש זוכרת את מה? כאילו ריבונו של עולם, באמת מה אתה רוצה מאיתנו? לא, ממש כאילו בקטנותי כאילו אני אומרת, באמת יש רגעים כאלה שאת יכולה להגיד, אז אולי באמת הקדוש ברוך הוא יתייאש מאיתנו. זה מה שהנוצרים אומרים אגב, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא יתייאש מעם ישראל ובחר לו בנים אחרים. זה הברית החדשה, לכן היא נקראת הברית החדשה, זאת אומרת זה לא מחשבות הזויות. יש אנשים שזה מה שהם חושבים. גם אדם באופן פרטי יכול לחשוב ככה על החיים שלו, וגם אנשים יכולים להסתכל ככה על הגאולה שלנו. גם א', היו אנשים שהסתכלו ככה על הגאולה, שהקדוש ברוך הוא התייאש מהגאולה, ודי, כאילו, ועד שעם ישראל לא יעשו תשובה, אין על מה לדבר. ואסתר אומרת, לא, אין פה, אין קיום. כאילו, כל עוד אנחנו פה, פה פיזית, וגם בסדר, אם אני לא אהיה פה פיזית, אז יהיה פה מישהו אחר יהודי פיזית. הרבנית חנה כל הזמן הייתה אומרת את זה. אז אם לא אני, אז הילדים שלי יראו את הגאולה, לא הילדים שלי, הנכדים שלי, לא הם, אז הפרנינים שלי, לא יודעת איך קוראים בכלל לדור הזה. אבל זה כאן, זה הנצח ישראל לא ישקר, בסדר? וגם אני בוחרת. זאת אומרת, זה מה שאסתר אומרת לנו. את בוחרת. איפה המבט שלך נמצא? כמה עמוק עיני הרנטגן של החודרות. עד ההבנה הזאת של אני פה, הקדוש ברוך הוא איתי. נקודה. לא משנה מה יקרה. אני קושרת את עצמי אליו. זה ה... אז שיהיה לנו הכנות נעימות לפורים.